אנדרטה למחתרת. כתבתה של לינזי זולנדז, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 3 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. שנים ספורות בלבד אחרי שיצא מעיר המכרות הוולשית שבה נולד, הוזמן ג'ון קייל בן ה-23 לפקטורי, החלל האומנותי של אנדי וורהול בניו יורק, יחד עם ידידו לו ריד והלהקה החדשה שלהם, ולווט אנדרגראונד. ביום הראשון שנכנסנו לשם כבר היינו חלק מהאקדמיה, אומר לי קייל באחר צהריים אחד, שבו אנו יושבים בחדר האורחים התעשייתי החכמים של האולפן שלו, והוא נזכר בפגישה הראשונה עם וורהול, שהפך מאוחר יותר למנהל הלהקה. האווירה ששררה שם הייתה מיוחדת במינה, הוא מוסיף, ואומר שאומנים מכל המקומות באו ופתחו תיק מלא דברים קסומים. נפגשתי עם המוזיקאי הוותיק, כעת בן 80, ביום מעונן וקודר שהוא חריג בלוס אנג'לס אפילו בינואר. קייל, שלבש ז'קט שחור וגרב גרבי צמר, אלה זיכרונות ושררה הרגשה שהבימו את מזג האוויר הוולשי יחד עם זיכרונותיו. הדבר הראשון שאני זוכר מהמקום הוא כל העבודה שנעשתה שם, הוא מוסיף. אנדי עבד בלי הפסקה. אנחנו עבדנו בלי הפסקה וזה השתלם. זו הייתה תחילתו של אחד מסיפורי החיים השלמים והמלאים ביותר בתולדות הרוק, ואולי אפילו בהיסטוריה של תרבות המאה ה-20. קייל למד אצל ג'ון קייג' ואירון קופלנד, ומאוחר יותר למד מהמוזיקאים האוונגרדים למונט יאנג וטוני קונארד על היכולות הטרנספורמטיביות של טכניקת הדרון החזרתית, שבה אותו אקורד מנוגן שוב ושוב. היה לו רומן קצר עם השחקנית והדוגמנית אידי סג'וויק, וניסויים קצרים עם בצי ג'ונסון, ואחרי שסולק בלי גינונים של טקס מ-Velvet Underground ב-1968, הפך למפיק פורה שלא נמנע מלקחת סיכונים. הוא הפיק אלבומים חלוציים לסטוג'ז ולמודרן לוברס, לניקו ולפטי סמית, ורשימת השירים שלו כאומן סולו עשירה להפליא, שופעת צלילים ומלאה באוצרות שמחכים להתגלות. אפשר גם לומר שהוא היה האחראי העיקרי להפיכת שיר לא ידוע של ליאונרד כהן בשם הללויה להמנון. הגרסה של קייל עם הפסנתר היא המוכרת ביותר שלו, ואין כל ספק שהוא נגן הוויולה החשמלית החשוב ביותר בעולם הרוק. אפשר למפות את התקופות בקריירה האדירה של קייל לפי רצף התסרוקות האיקוניות שלו. תסרוקת הקריירה האלגנטית בתקופת Velvet Underground, הסערות השמנוניות בתקופת הפרוטופאנק של שנות ה-70, האסימטריות האומנותית של סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, וסגנון נוצות הציפורים הנוכחי של שערותיו הלבנות אפורות שמודגש על ידי הקרבולת השובבה. כשנפגשנו, חודשיים לפני יום הולדתו ה-81, הוא היה מלא מרץ והתגנב לפני הרעיון לאימון בחדר הכושר של האולפן שלו. הוא מתאמן באדיקות מאז סוף שנות ה-80, כשנגמל מסמים בעזרת סקווש, הספורט התובעני ביותר שהיה יכול לחשוב עליו. זה עזר לי לעבור את זה, אמר. באלבום החדש שלו, Mercy, אלבום הסולו ה-17 שלו, הוא מביט לפעמים אל העבר בשירים שמכבדים חברים, כמו דייוויד בוי וניקו. אך לעתים קרובות יותר הוא יוצר אומנות שמתמקדת בתוקף ובהתרסה בהווה. הוא מגיבה על תהפוכות פוליטיות נוכחיות. אחד השירים נקרא המעמד החוקי של הקרח. הוא משתף פעולה עם אומני אוונגרד ואינדי צעירים יותר. הזמרת בעלת הקול השמימי, Ways Blood, Fat White Family, הפרובוקטיביים, ו-Animal Collective, חובבי הפסיכדליה, שכולם מגיחים באלבום להופעות אורח. זה כבוד עבורי לראות את ההחלטות הקטנות שהוא מקבל, אומר עליו המולטי-אינסטרומנטליסט, בריין וייץ, מ-Animal Collective. הוא זורק משפט או שניים בתור הסבר, ויש לזה משמעות אדירה. קייל היה תמיד איש של ניגודים. הוא מנגן על ויולה קלאסית, אך יש לו נטייה לכאוס. בשיחה שלנו הוא הזכיר כבדרך אגב הוגי דעות, כמו ג'ון רסקין, ברטרנד ראסל ואנרי לואי ברגסון, אך גם סיפר בדיחה על נודים מסריחים. כשגרגור מחריש אוזניים מצינורות הבניין קטע את דבריו, הוא חייך בשובבות ואמר, תסלח לי, בתזמון קומי מרשים. הוא יכול להיות רשמי מאוד בצורה מסוימת, כי הוא משכיל וקלאסי, מספרת פטי סמית, שקייל הפיק את אלבום הבכורה שלה, Horses, ב-1975. אבל הוא יכול להשתולל כמו כל אחד אחר. היא נזכרה בהופעה שהתקיימה בקליבלנד ב-1976, כשקייל ניגן עם הלהקה שלה קאבר ל-My Generation של להקת המי. ההתלהבות הייתה כל כך גדולה, והתקרה הייתה כל כך נמוכה, שג'ון תקע את הבס שלו בתקרת המועדון. היקף הישגיו של קייל ממלא ביראת כבוד את עמיתיו ומעריציו. אילו בקריירה שלי היה רק חלק אחד מהקריירה שלו, הייתי הופך לאגדה, אומר עליו כעת ג'יימס מרפי מ-LCD Sound System. גם אילו הייתי רק מפיק כמו ג'ון קייל, הייתי נרשם בדפי ההיסטוריה. אילו הייתי רק בוולווט אנדרגראונד, הייתי נמצא בגן העדן של הרוקנרול. אבל הוא גם עשה תקליטי סולו, גם שיתף פעולה עם בריין אינו, ואחר כך עשה את שירים לדרלה, הוסיף מרפי, בהתייחס לאיחוד של קייל עם לו ריד מ-1990, את הוציאו אלבום שהוקדש לוורול המנוח. על אף ניצחונותיו היצירתיים, קייל לא התפרסם כמו לו ריד, שהיה עמיתו ולפעמים יריבו. את הטעות ההיסטורית הזאת תיקן הבימאי טוד היינס, הרחק מגן עדן, במידה מסוימת, בסרטו התיעודי המוערך The Velvet Underground מ-2021, זמין באפל פלוס, כשטען שקייל היה הנשק הסודי של הלהקה. אי אפשר להפריז בחשיבות חלקו המרכזי של ג'ון כשותף קונספטואלי ויצירתי של לו ריד, אומר היינס, ומתאר את קייל כעל האוויור האלגנטי ביותר של האוטופיה של שנות ה-60 שאני יכול לעלות בדעתי. קייל אהב את הסרט. ברגע ששמעתי שטוד יעשה אותו, נרגעתי. אבל הוא לא הטיפוס שיושב בחיבוק ידיים וחושב ללא הרף על מורשתו. לפניו עדיין עבודה רבה. אני חושב שקיבלתי את זה מווילס ומאימי, הוא אומר. היא הייתה מורה ולמדתי ממנה לא להסתפק בזרי הדפנה, אלא ללכת ולעשות מה שעוד לא עשיתי. 18 שנותיו הראשונות של ג'ון קייל, בנם היחיד של קורא פחם ומורה, עברו עליו בגרננט, כפר קטן בדרום ווילס. אזור מוזר, נידח, ויש שאף אומרים מיסטי, הוא כתב באוטוביוגרפיה שלו. כשהיה בן 7 הוא התחיל ללמוד אנגלית ונגינה קלאסית על פסנתר. שנים אחדות לאחר מכן הגיע צוות של ה-BBC לבית הספר שלו והקליט את הילד, המתקדם מכפי גילו, שניגן קומפוזיציה שכתב בעצמו. דף התווים נעלם וקייל נאלץ לאלתר את הסיום. זה היה האלתור הראשון שלו והוא ריגש אותו מאוד. מבחינה יצירתית זה שחרר אותי, כתב. התחלתי לקחת סיכונים. הוויולה, שהייתה אלמנט קריטי בשלב מאוחר בחייו, היא שינתה את הצליל של Velvet Underground, הגיע לידיו של קייל במקרה. כשהגיע השעה לבחור בכלי לתזמורת בית הספר, היא הייתה הכלי היחיד שנשאר ללא דורשים. הספרייה המקומית הייתה השער שלו לעולמות אחרים, בעיקר כשהבין שהוא יכול לבקש דפי תווים. יכולתי להפעיל את האצבעות שלי לפי עשרות נעימות אוונגרד, הוא אומר, שאנחנו שועים בסטודיו שלו, ונוקב בשמותיהם של אנטון וברן, אלבן ברג, רומן האובנשטוק רמתי, וכמובן קייג'. כשהיה בן 15, הוא ראה את רוק מסביב לשעון בקולנוע המקומי. כל חבריו לכיתה רצו אל המסך והתחילו לרקוד, אבל הוא היה מחושמל ומבולבל. עד אז דעתו על רוקנרול הסתכמה במלחין איגור סטרווינסקי, וקצת פחד שכולם הסתבכו בצרות. לאחר מכן, כך אמר, הרגשתי מבוכה, כי לא ידעתי אם לפנות לכיוון האוונגרד או הרוקנרול. הוא הלך לגולדסמית' קולג' בלונדון, מקום שהתאים לעיצוב מחשבותיו. הופעותיו המדליקות כסטודנט, כולל אחת שבה ניגן על פסנתר במרפקיו, זעזעו אחדים מראשי הפקולטה, אך הוא כבר חלם על אמריקה. אחרי שהתכתב עם קייג' וקופלנד, הוא קיבל מלגה מליאונרד ברנשטיין ללמוד במרכז טנגלווד למוזיקה היוקרתי במסצ'וסטס. ב-1963 הוא הגיע לניו יורק, ועד מהרה התחבר לקונארד, יאנג והתיאטרון למוזיקה נצחית המינימליסטי. הוא הצטרף אליהם לעתים קרובות וניגן דרונים שנמשכו שעות. סוף סוף הוא מצא את הקהילה המתאימה לו ואת החוויות מרחיבות הדעת שתמיד נחשף אליהן. ידעתי מה רציתי מניו יורק וקיבלתי את זה, הדגיש. לו ריד נולד בברוקלין שבוע בדיוק לפני קייל. תמיד ידעתי שהוא משיג אותי במשהו, עקץ קייל בזיכרונותיו. ולאחר שהם נפגשו, החלה אחת השותפויות היצירתיות ביותר ברוק, שנותרה גם אחת הסוערות ביותר, אפילו כמעט עשור אחרי מותו של ריד. בכל פעם ששאלתי את קייל על ריד, הוא הסיט ברמומיות את השיחה לכיוון אחר. התרחקנו זה מזה, אמר בסוף. אך אולי כל מה שצריך לדעת כבר נמצא במוזיקה. כפי שכתב זמן קצר אחרי מות ריד ב-2013, בניגוד לכל כך הרבה סיפורים דומים, הנחנו את הכעסים שלנו בדרך הטובה ביותר על תקליט, כך שהעולם היה יכול להתבונן ולראות. בשנה שעברה הוציאה לאור החברה הארכיונית Light in the Attic אוסף של 17 מהשירים הראשונים של ריד שלא יצאו לאור לפני כן, כולל קלטת ממאי 1965, שבה גרסאות של שירים קלאסיים עתידיים שהוקלטו על ידי הזמר, כגון הרואין ו-I'm Waiting for the Man, מתוך אלבום הבכורה המפורסם של Velvet Underground. קייל, שגר באותה תקופה עם ריד בעליית גג שטופת סמים ברחוב לדלאו, שר ברקע באחדים מהם. זאת ממש התגלות לשמוע את החומר בשלב עוברי כזה, כי אלה ללא ספק שירים של ריד, אך הם עדיין לא שירים של הלהקה. אפשר לראות שהוא עוד לא התחיל להבין את הפוטנציאל של המוזיקה הזאת, אומר קייט היינס על ההקלטות האלה של ריד, ומה שהוא עשה בתוכן ובמילים לא מצא עדיין במוזיקה תאימות אנרגטית ורגישה. ואז נכנס קייל, עם העניין שלו באקורדים חוזרים ונשנים. הקשר שלו לאבנגרד הוא נגינת הוויולה העמוקה והעשירה, שהמיסה את המבנה המסורתי של שירי הרוק, כמו לבה בוערת. הדיאלקטיקה, המתח, המשיכה והרומנטיקה ייחדו את השניים האלה, אומר היינס. בזה תמונה מסתוריות המוזיקה הזאת. התהילה לא העריכה ימים. לא ידעתי איך להתקיים מחוץ לסביבת הפקטורי, אומר קייל. בחלק האחרון של 1968 החלים וורהול מפציעת ירי. הפמיניסטית הרדיקלית ולרי סולניסט ניסתה להתנקש בו. ואילו בסוף הקיץ נתן ריד לשאר חברי ולווט אנדרגראונד אולטימטום. או קייל, או אני. ודרש שהגיטריסט, סטרלינג מוריסון, יהיה זה שיודיע על כך. עם כל יתרונותיהם, האלבומים שהלהקה הוציאה ללא קייל יותר שקטים ומסורתיים. מי נזרק מוולווט אנדרגראונד בגלל שהיה יותר מדי אבנגרד? שואל מרפי. אני מת על זה. זה ג'ון קייל. זה צייר אחרים מחברי הלהקה, אבל אני התייחסתי לזה כאל אתגר, משחזר קייל לצילוקו מהלהקה. מוסר העבודה הוולשי והעצה הצנועה של אמו הצילו אותו. החלטתי שאני יכול לשבת בחיבוק ידיים ולא לעשות כלום, או לקום, להזיז את התחת ולהפיק כמה דברים. האלבום הראשון שעליו עבד, המרבל אינדקס, שינה את דמותה של ניקול הנצח. השני היה אלבום הבכורה של הסטוג'ז, שיצא לשוק ב-1969 תחת אותו השם, והיה אחד ממבשרי תנועת הפאנק. אחרי הפופ המעודן והקאמרי של אלבומו הגדול, פאריס 1919 מ-1973, קייל התפרע יותר ויותר בעבודת הסולו שלו. הוא השמיע צרחות מטורפות באלבום פיר מ-1974, שהקלטתו עוררה את סמית לחפש אותו כמפיק, ואימץ את הפוסט-פאנק ב-אוניסווה, ההרפתקני מ-1981. זה היה בניגוד ללו שהלך ועשה זן, אמר קייל וצחק, מתייחס בדבריו לעניין של ריד במדיטציה ובתאיצ'י, ואני הלכתי ועשיתי רוק'נ'רול. קייל וריד לא דיברו זה עם זה במשך שנים עד שנפגשו באקראי בהלווייתו של וורהול ב-1987. הניצוץ הישן חזר לבאור והם התחילו להקליט יצירת הוקרה למנהל שלהם לשעבר. שיתוף הפעולה הפך ל-Songs for Drella, שירים לדרלה, התיאטרלי והמפוזר, אך המלא ביטחון. כשהושלם ב-1990, השניים שוב לא דיברו. גם האיחוד של Velvet Underground בתחילת שנות ה-90 היה קצר באותה מידה, ושוב בגלל חילוקי דעות יצירתיים בין קייל לריד. קייל שינה את סגנון חייו הרוקיסטי כשביתו עדן נולדה ב-1985, הוא הוציא לאור אלבומים נוספים שהיו בסגנון קלאסי יותר, והמשיך להשפיע באופן כמעט לא מורגש על תרבות המוזיקה. בתחילת שנות ה-90 ביקשה ממנו חברת תקליטים צרפתית קטנה לתרום משהו לאלבום הוקרה ללאונרד כהן. קייל בחר בהללויה, שיר מהאלבום Various Positions מ-1984, שזכה לקבלת פנים פושרת למדי עם צאתו לשוק. קייל שמע את הללויה בקונצרט של כהן בתיאטרון ביקון, ולאחר שבחר בו, הוא שינה קצת את המילים ואת סידור המנגינה. הגרסה שלו נגעה בלבבות. כשג'ף בקלי התחיל לנגן את השיר, עורך עיתון שהיה בקהל אמר לו מאחורי הקלעים שהוא מעדיף את הקאבר שלו. לא שמעתי את הגרסה של ליאונרד כהן, הוסיף. בקלי ענה, אני מכיר את הגרסה של ג'ון קייל. אוזניו של קייל כוחות להפליא יחסית למישהו שהגיע לעשור התשיעי לחייו. הוא אומר לעתים קרובות שההיפ-הופ מועיל מאוד למוזיקה. ובשיחה שלנו הביע הערצה למפיקי ראפ, כמו מייק וויל מייק איט ודוקטור דרי. היי, בחורים, אתם לא רואים מה הולך כאן? שאל את עמיתיו הדמיוניים. יש רעיונות טובים יותר של מיקס, של מלודיות, כאילו עולים לרכבת או יורדים ממנה. בשנים האחרונות קייל משתף פעולה בנדיבות רבה עם אומנים צעירים, והפך להיות מעין מנטור ומדריך להיסטוריה ולחוכמה של האבנגרד. אני אומר לאנשים בצחוק שהיחסים שלי איתו דומים ליחסים ידידותיים עם סנדק, אומר וייץ מ-Animal Collective, שתיאר את ההדדיות בין הלהקה למוזיקאי הנערץ. קייל, שמעריץ זה זמן רב את Animal Collective, ניגן באלבום Painting With מ-2016, ואילו הלהקה מופיעה באחת הרצועות מתוך מרסי כסוג של החלפת מוזיקה במוזיקה. קייל עדיין יוצר אומנות שנמצאת על הקצה. ביוני 2019 הוא ניהל את פסטיבל רכבת השלום DMZ בגבול בין צפון לדרום קוריאה. חיות הבר הפתיעו אותו. אכסנים קוריאנים. ב-2014, במוזיאון ברביקן הלונדוני, הוא ניגן על התזמורת הראשונה שנגנה מוזיקת דרון. התרסה מסוימת מופיעה גם במרסי, אלבום איטי ומדיטטיבי. לשירים יש תעודה רגשית מיידית, אך המאזין נדרש להתעזר בסבלנות. מרפי מ-LCD Sound System מעריץ את זה. הוא תמיד ניגש לזה כמי שמחפש עניין יותר מאשר בגישה קרייריסטית, אמר. שירים שנוצרים על ידי אנשים כאלה מאריכים ימים בצורה שונה מאוד. אפשר להרגיש שהם חיים ועכשוויים במשך זמן רב, כי הם נוצרים מתוך כבוד. שירים נוספים רבים כאלה עומדים לצאת לאור. קייל הסתגר רוב תקופת המגפה באולפן שלו, והוא מעריך שכתב כ-80 קומפוזיציות חדשות בשנים האחרונות. משהו נשבר אצלי בצורה טובה, הוא אומר. הרגשתי שאני לא יכול להפנות לזה עורף. זה משהו שחייב להימשך, ואני רוצה להמשיך. אנדרטה למחתרת, כתבתה של לינזי זולנדס, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.